שלום עליכם, רעים ואהובים, בוקר טוב, יום שישי בשבת, ושתי פרשיות קצרות לפנינו בשישי של פרשת שלח לך. הראשונה עוסקת בהפרשת חלה. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, ראשית אריסותיכם, חלה תרימו תרומה. אחרי ארבעה פסוקים של החלה, עוברת הפרשה לעסוק בעוד דבר. הפעם בקורבן החטאת והעולה שצריכים להביא ציבור ששגגו בחטא החמור מכל החטאים, בחטא עבודה זרה. איך קורה דבר כזה של חטא עבודה זרה בציבור? נו, יש בזה דרכים שונות, אולי מעניינת מאוד הבנתו של הרמב"ן, הוא מתאר שכשעם ישראל נמצא בגלות ומגיעים לשלב שבו כבר לא יודעים וחושבים שעבר זמן התורה ושוכחים כמה הדור שלנו מכיר דברים כאלה, וברוך השם ובעזרת השם מצפים לשיבת ישראל לארצם. אבל שתי ההלכות האלה הם ההלכות של שישי. ההלכה אם כן של הפרשת חלה, וההלכה של קורבן החטאת בעבודה זרה שנעשתה בשוגג על ידי הציבור. המשונה בשתיהן הוא, מה הן עושות פה? וההסבר לשאלה הוא כפול ומכופל. הפרשת חלה היא חלק ממתנות כהונה, מדוע היא לא מופיעה ביחד עם כל סיפור מתנות כהונה? וקורבן החטאת של חטא העבודה הזרה, ודאי לא שונה מכל קורבנות החטאת על חטאים אחרים, מה זה עושה פה? מדוע זה לא נמצא בויקרא? והשאלה הזו כפולה מהכיוון ההפוך. ברור שזה קשור לפרשה, זה בא בעקבות המרגלים והמעפילים, אבל איך? ואולי השאלה האחרונה בתוך כל אלה, ומה החיבור בין חלה לעבודה זרה? הן סמוכות אחת לשנייה, מצוות הפרשת החלה והעניין הגדול של קורבן החטאת המיוחד על עבודה זרה שנקראת כאן כל מצוות השם. מי שעובר על עבודה זרה עובר על כל מצוות השם. נתחיל בשאלה האחרונה, וממנה נדעתי אפשר להבין את כל הפרשה הזאת, ומסר עצום עצום מקופל פה. חז"ל שואלים, למה נשמחה פרשת וכי תשגו ולא תעשו של עבודה זרה לפרשת חלה? ועונים תשובה קצרה, תשמעו. לומר לך, שימו טוב לב למילים, כל המקיים מצוות חלה, כאילו מבטל עבודה זרה מן העולם. וכל המבטל עבודה זרה, כאילו קיים עבודה זרה בעולם. השאלה הראשונה היא כמובן, מה הקשר בכלל? מצוות חלה היא מצווה מעשית, אחת ממתנות כהונה. איך היא קשורה למצווה המרכזית הזאת, שהיא בעצם גם אנוכי השם אלוקיך וגם לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כמו שרשי מסביר בפרשה, היא המצווה שהיא כנגד כל המצוות. חלה? קיים מצוות חלה? עשה הפרשת חלה? לא רק לא עבד עבודה זרה או קיים מצווה, אלא שימו לב לביטוי, כאילו ביטל עבודה זרה מן העולם. כאילו יש עבודה זרה, ובעצם הפרשת החלה אתה מבטל אותה. מאוד חשוב. היום ככה תופס עניין הפרשת החלה וצריך להעמיק בו קצת. וכל המבטל מצוות חלה כאילו מקיים את העבודה הזרה בעולם. אני רוצה להתחיל בזה ללא קשר לפרשה הכללית של המרגלים והמעפילים. מזה אני חושב ייפטר הכל. אתם יודעים מה זה עבודה זרה? כך מלמד הרמב״ם. עבודה זרה זה לא רק איזה פסל גדול או איזה אליל שמש או ירח גדולים, אלא עבודה זרה זו פילוסופיה שאומרת כך. כל מציאות בטבע, כך פותח הרמב״ם את הלכות עבודה זרה, יכולה להפוך לעבודה זרה אם אתה נותן לה ישות עצמאית. עבודה זרה, מסביר הרמב״ם, התחילה מטעותו של דור אנוש, שראה שהקדוש ברוך הוא, בורא העולם, מכבד את השמש, אז גם הם כיבדו את השמש וכיבדו את הירח, ולאט לאט הכבוד הפך להשתעבדות, ואנחנו מכירים את ההמשך. אתם יודעים מה זה הפרשת חלה? זאת לא מתנת כהונה כמו כל מתנות הכהונה, מפני שהיא לא באה מהגורן או מהיקב או מהזמן שהיא עדיין תבועה. החלה באה מראשית עריסותיכם. החלה באה מהעיסה. העיסה, כשהיא מעורבבת, וזה הפירוש של עריסה, לערבב, האדם כבר שם בה את יהבו, ומעכשיו היא הופכת להיות לחם. חלה לא מופרשת משלב הגידול, אלא רק משלב הבאתה אל הבית להפיכתה לעיסה. לכן אגב, אם לא יפריש אותה בתור עיסה, יכול להפריש אותה כשהיא לחם, בדיעבד. כי כתוב, והיה באכולכם מלחם הארץ. בעברית אחרת, החלה היא השלב הראשון שבו האדם מתחיל להיות ניזון כאדם ונותן משמעות לדברים הפשוטים שגדלים. הוא עכשיו נותן את המשמעות של הפיתוח. זה הרגע שבו האדם יכול להתחיל להשתעבד אל החומר, אל הלחם, אל כל מה שהלחם מייצג, אל הפרנסה, אל הכל. זו לא מתנת כהונה כמו כל שאר מתנות הכהונה, זו מתנת כהונה שמופיעה בשעה שיד האדם כבר פועלת. את הדבר הזה אתה יכול להפוך למנוף לעבודת השם, או חלילה ההפך. אם לא תעשה כלום, אם לא תפעל כדי להפריש חלה, אם לא תרים חלה, אתה פשוט מקיים את העבודה הזרה בעולם. תשמעו את הביטוי ואיך הוא מוסבר במפרשים, זה מדהים. העבודה הזרה קיימת בפוטנציאל, העולם עובד עבודה זרה לחלה וללחם ולשולחן ולכיסא ולקיר ולכוחות, ולכוחות הטבע הפועלים ולאדם שפועל בהם והופך אותם מתבואה לעיסה ומעיסה ללחם וכו' וכו'. וכל מי שמקיים מצוות חלה מבטל את העבודה הזרה אית הזאת מן העולם, מבטל את העבודה הזרה, את ההשתעבדות לעריסה, ואת ראשית עריסותיכם הוא נותן תרומה להשם. הנביא יחזקאל אומר שאם נביא את ראשית עריסותינו והבאתה ברכה אל ביתך, כי זוהי הפעולה שנעשית בבית, גם הבית יכול להיות עבודה זרה, וגם המשכורת, וגם כל העשייה וכל הגשמיות. עכשיו חושבים שוב על מצוות חלה ועל עבודה זרה ועל הקשר לפרשה? מה היה חטאם של המרגלים שדיברנו בו כל השבוע? לא שהם לא האמינו שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים, הם פשוט פחדו שכשניכנס לארץ, הארץ תאכל את יושביה. בעומק העמוק של זה, הגשמיות והצרכים הגשמיים פשוט ישכיחו מאיתנו את האלוקות שבכל דבר, ונשתעבד לחומר. ולכן הם אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, בוא נישאר עם ענני הכבוד, בוא נישאר עם לחם מן השמיים, אימן. ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר להם כמה מצוות. המצווה הראשונה עסקנו בה אתמול, לא עוד מים מבאר כאלה של מדבר, אלא נסכים. והמצווה השנייה, לא עוד לחם מהשמיים, אלא לחם מן הארץ שאתם מפרישים, כי אני רוצה שתתבטל עבודה זרה מן העולם, ועבודה זרה לא תתבטל מן העולם אם תישארו אתם בהר סיני ובענני הכבוד. היא תתבטל מן העולם כשתבואו להר האמורי, לארץ הכנעני שהופכת את הארץ למשהו של עבודה זרה, כנען ואמורי וחיווי ופריזי, ותהפכו את הארץ לביטול עבודה זרה. דבר פלא פלאות. זה מה שמופיע אחרי חטא המרגלים, ולא פחות אחרי חטא המעפילים. כי שני החטאים האלה עוסקים בשתי הסכנות. הפחד מלעסוק בגשמיות, כי היא תוריד אותי למטה, מביא את חטא המרגלים. והביטחון המופרז שמביא אותי להאמין שיש לי כזה כוח אלוקי, וגם אם הקדוש ברוך הוא ומשה ואהרון לא הולכים איתי, תמיד הכל יהיה בסדר, גם בלי חס ושלום מצוותיו ואהרון. יכול להביא אותי למגפה השנייה. והתיקון של שניהם, חלה ותיקון עבודה זרה מן העולם. יום טוב, ואוטוטו, ניפגש בעזרת השם בשביעי, לקראת שבת קודש, שתבוא עלינו ועל כל ישראל לשלום ולמנוחה.